ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
והיום איתנו לאה שנירר, האישה והאגדה, ותמיד בתחילת הפודקאסט אני מציגה, ואני אומרת, אני לא יודעת, כי מלכת הפילאטיס, את יודעת, ראיינתי היום מישהי, ואז היא התייחסה לפילאטיס, ואני יודעת שאת אשת עסקים, ואת יזמית, ואת ראייה, ואת אימא, ואת כל כך הרבה דברים, אז אני נותנת לך בעצם, איך לאה הייתה מציגה את לאה?
קודם כל, אני חושבת שבאמת, אם אני אגיד שכל אישה מלכה, זה נראה כזה, כזה, אבל אנחנו לא, אני חושבת שאנחנו מזמן, אנחנו לא תחת טייטל אחד. אבל אם אני רוצה להגדיר את עצמי, אז אני באמת מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, כמובן שקודם כל אני מתמיד, אבל קודם כל זה באמת הטייטל שלי, זה באמת מתחת לכל כך הרבה קובעים, אז אני אומרת, אוקיי, לאה שנירר בעם, אבל ממה מתחילים? השנירר אימא? לא, אימא זה לא, זה כאילו עצמי, אני די, אבל אם כן, אז אימא. קודם כל אימא, ו...
אז אני רוצה לגלות לך קובעים, משהו.
אבל אם אני באמת לפני זה, מיכל, אני מסתכלת ואני אומרת לי, לאה שנירר, כאילו, לאה שנירר. כאילו, אז... אין לי, אני מחפשת את הטייטל עד היום, אולי תעזרי לי בטייטל שלי, כי
תראי,
זה באמת...
אז תראי, אחד הדברים, היום ברשתות החברתיות, עלית בכל מיני הקשרים, חתונה מחודשת, תכף אנחנו גם ניגע בזה, אבל אני מודה שמאוד ריגש אותי, הסיפור עם אימא שלך, אימא שלך היום גרה איתך.
נכון.
אז את אומרת, דבר ראשון, אימא עלייך, אני אומרת, דבר ראשון, בת.
נהדר.
באמת, כי זה לא מובן מאליו. אז... בואי ספרי לנו בעצם על, על הסטטוס היום שאימא שלך גרה איתך.
כן, אימא שלי גרה איתי מתוך החלטה משותפת, ובאמת, זאת אומרת, בכלל לא הייתה לי התלבטות. ברגע שאבא שלי נפטר, ידעתי שאימא עוברת אליי. הסיפור שלי עם אימא שלי ניצולת שואה מתאומות מנגלה, שעברה את כל הניסיונות
הדור שני בגיל לשואה,
שש.
מה שנקרא.
אימא שלי עברה את השואה, ובעצם אני חיה את השואה מאז שבאתי לאוויר העולם. אני בעצם נולדתי כנס, כי אנחנו לא ידענו מה החדירו לאימא שלי, ועד היום לא יודעים מה החדירו לאימא שלי, וביתן 10 באושוויץ סגור עד היום. ולא יודעים איזה ניסיונות בעצם, ומה החדירו לאימא שלי בבדיקות הדם שלקחו אותה ואת התאומה שלה, והם שרדו. וכנראה שהיא שרדה את זה, משום שהיא הייתה ילדה. ועוד פעם אני אומרת, ומזל, מזל שאימא שלי עברה את זה בגיל 6, כי אם הייתה עוברת את הניסיונות בגיל 14-15, סביר להניח שהיא גם לא הייתה יכולה ללדת. אז הטיימינג פה בסיפור זה נשמע נורא כזה מוקצן, כאילו טיימינג, אבל כן, זה כאילו משמיים. וזה שנולדתי כנס, כי לא ידענו ולא היה אולטרסאונד, ולא היה מי שפיר, ולא ידעו בעצם, החרדה שלה, שהיא נכנסה להיריון בעצם עם תלד ילדה או ילד בריא ושלם, זה היה בעצם באמת דברים שהם לא ברורים. ואני נולדתי כנס, אבל נולדתי עם תפקיד לשמר את אמא שלי בחיים, ומיד נכנסתי לנעליים האלה, ואני אומרת שילד שיוצא מרחם אמו, בגלל התשעה חודשים, שכנראה אני מאוד מאמינה שהוא חווה, ואיזשהו דבר זה עובר אליו בבטן, ידעתי שאימא שלי, אני צריכה לשמור אותה בחיים. בזה שהיא תסתכל עליי ואני אחייך עליה, זה ייתן לה תקוח.
יש לך עוד אחים?
יש לי עוד אח שחמש שנים צעיר ממני. אבל אני כבר, את הקבלה של אח שלי, את הלידה של אח שלי, אני כבר עשיתי ביחד כשתי אמהות. שאני נולדתי בעצם, אמא שלי לא עברה ילדות, הילדות שלי נשארה בגיל 6, אז היא דרכי עברה ילדות. דרכי הפכה להיות נערה. דרכי התרגשה, דרכי התלבשה, דרכי... כל הדברים האלה בעצם אני תמכתי בה. ודור שני לשואה שאני חווה, זה באמת כמו שאני אומרת, היא עברה, אני באמת חיה מהרגע שבאתי לאוויר העולם ועד היום. זאת אומרת, בכלל לא היה ספק שאני, אמא שלי לא תהיה יחד איתי. ולכן גם כל החיים שלי לא יכולתי לגור בשום מקום בעולם. גם שאחרי הצבא נסעתי לטיול פרק, דודים בחוץ לארץ, אחרי שנחשפתי לאירובי וג'יין פונדה וחזרתי, תמיד ידעתי שאני אסיים את הלימודים, אני אחזור לארץ. הכרתי את צחי, ידעתי שהוא יישאר שם ויגור בגרמניה ואני אחזור. החיבור עם אמא, שלא לנטוש אותה ולהיות שם איתה כתמיכה, כחיבוק, כלהיות שם, אז...
וגם לה זה היה מובן מאליו שהיא עוברת לגור איתך? כי צריך שניים, ויש כאלה שאומרים, לא, אני רוצה להמשיך לגור במקום שלי. ואנחנו נחשפים היום להרבה, יש היום... בית גילה זהב, זה לא קצת בית אבות, זה ממש מלון, ואנשים חיים בתנאים מעולים, ואתם מבחירה בעצם בחרתם להמשיך ולגור ביחד.
זה בכלל לא היה...
לעבור לגור ביחד.
כן, זה בכלל לא היה משהו שעלה, כאילו להעביר את אמא שלי לבית גיל, ובאמת יש את משען וגילה זהב, וכל הדברים הם נהדרים, ובתים מוגנים נהדרים. זה אמא שלי צריכה להיות בהשגחה, בהשגחה של 24 שעות.
בכלל רוצה... כל הקטע המשפחתי מרגיש אצלך מאוד חזק.
ואני רוצה להגיד קודם כל, אני מודה מאוד מאוד לבעלי. זה לא מובן מאליו, שברגע שבאתי ואמרתי לו, צחי, אמא עוברת אלינו, הוא אמר, בכלל זה בכלל לא היה איזושהי קטע של התלבטות. הוא אמר, באמת, אם אנחנו יכולים לתת לאמא, תראי, הרבה רוצים לעשות את זה, אבל מבחינה פיזית לא יכולים, אין מקום בבית, קשה, אי אפשר לגור עם מישהו תנאים, וגם... את הפרטיות, או לא להביא שואה הביתה. יש לי ילדים צעירים.
כן.
באיזשהו מקום, הילדים הקטנים שלי, שהיום בני 14, הם ילדים שנושא השואה נחשף אליהם מרגע שהם באו להעביר העולם. גם את הגדולים, דוד ויוני, ש-30 ו-28. כן. זאת אומרת שהשואה זה בעצם דבר, אבל סבתא אז גרה בחיפה, וזה היה מעט מאוד, זאת אומרת, ההיכרויות ויום הזיכרון, וכאילו דיברתי על זה. פה הקטנים, רפאל ומיה, הם בעצם... נחשפים לנושא. אז זה כן להביא את השואה הביתה, לא להביא, צחי יסכים, לא. לא, להביא את אמא להום, לאיזשהו מקום שהוא מוגן והוא נהדר, כמו שאת אומרת, זה לא הייתה התלבטות. בגלל שאמא שלי, הניחות שלה, האחוזים כל כך גבוהים, אמא שלי צריכה להיות פשוט בהשגחה, ובהשגחה שלה, יותר המבט האוהב, היא צריכה אותי לידה.
אוקיי. עכשיו, התקופה הזאת היא, לך יש מכון לפילאטיס, את מורה לפילאטיס, מה עברת בתקופה האחרונה?
וואו, תקופת הקורונה?
כן.
היא באמת, חוץ משהתבוננות פנימית ובעצם לזקק ולהסתכל על מה חשוב בחיים ויותר ומה חשוב פחות, זה באמת להכיר, קודם כל להכיר את עצמי. חגגתי, אני אומרת שחגגתי 60, אמרתי, אוקיי, מה עשיתי ב-60 שנה ומה אני רוצה לעשות ב-60 שנה הבאות? ובתקופת הקורונה, קודם כל, הכרתי את הבית, הכרתי יותר את הילדים, היה לי יותר זמן להכיר את עצמי ואת הסביבה, ואת הצרכים יותר. אני עבדתי על אוטומט, בזמן שלפני
כן,
הקורונה...
כן, אבל את בתפיסה שלי תמיד, את יודעת מתי הייתה הפגישה הראשונה שלנו? אני לא יודעת אפילו אם את זוכרת. מותק של פסטיגל, אני מאחורי הקלעים חולקת חדר עם אורנה, ופתאום נכנסת מאחורי הקלעים, מישהי אנרגטית, רוח שערה עם ילדים קטנים, ואז אני מבינה שזה סיפור, תכף אני רוצה גם באמת לשמוע את הסיפור של התאומים, שנולדו בגיל יחסית מבוגר, וזה מה שאני זוכרת. ואורנה אומרת לי, את לא תפגשי אישה טובה ממנה. טוב לב, זה מה שהיא אמרה. אז ככה נחרטת לי בזיכרון, אשת משפחה, טוב לב, אנרגיה מאוד מאוד גבוהה.
קודם כל, את מרגשת אותי, ובאמת כך, ואני חושבת שהמילה הזאת שהובילה אותי, ואני זיקקתי למילה פאנלי, כי ששואלים מי זאת לאה שנירר, וכשלי הרבה אנשים, אז יגידו, כן, אנחנו מכירים אותה, זה זאת ממושרות מסדרה טלוויזיה שהייתה. ואני חוזרת לזה, כי זה משהו שמאוד מוביל. אני הלכתי למאושרות, חוץ משאורנה בן דור באה והציגה לי ואמרה לי, תקשיבי, גם אני באת לי ניצולת שואה, ועברתי סיפור עם אמא שלי, והסיפור שלך האישי מאוד נוגע. אבל יש לי סדרה על 5 נשים מצליחות, עצמאיות, שבזכות עצמם ולא בזכות הבן זוג שלהם, ואני חושבת שאת מאוד מתאימה גם עם הסיפור שלי. לא הבנתי מה זה עריכה, ולא הבנתי מה זה סדרה, ולא הבנתי שום דבר. שמחתי שזה ללא הדחות.
היו שתי עונות?
היו 5 עונות.
5 עונות של מאושרות?
אני חושבת ש4 או 5, אנחנו היינו ב-2, הייתי ב-2.
לא, התכוונתי בכמה את השתתפת.
שתי עונות. ואז אני לא ידעתי מה זה עריכה, וידעתי שזה ללא, כי אני אמרתי שאני לא הולך לשום תוכנית, שום תוכנית שהיא מדחות. כי את לאה שנירר לא מדיחים, זאת אומרת, אין פה, כאילו, מי ידיח אותי, כאילו, בקטע של, אבל היו לי המון מסרים, וידעתי מהר מאוד, שאם אני לא אלך לאיזושהי תוכנית, תקרא לי זה ריאליטי, או תוכנית טלוויזיה, השם שלי שאני רוצה, אם אני לדבר על כל מיני נושאים, באג'נדה האישית שלי, אני לא אקבל איזה איזושהי חשיפה.
למי שלא מכיר, או הדור שעוד לא ידע את התוכנית, ערוץ 10, תוכנית פריים טיים, שנקראת מאושרות, ומציגה חמש נשים. נכון, את חיי היומיום שלהם.
חיי היומיום שלהם.
מאושרות, הכוונה מאושרות
עם עין. מציצנות, תוכנית מציצנות.
מציצנות על האושר.
לחיים על האושר, בול. ואז אני מעד מאוד הבנתי שזה הולך להיות על האושר, ואמרתי, אוקיי, אם כבר מדברים על אושר, אז בוא אנחנו, אני אנתב את זה לנתיב, אוקיי, אני מאושרת בעין, כמו שאומרים, אני אראה את האושר באלף, דרך האושר, כאילו אני אכניס את האלף במקום העין, כן. ואני אכניס, כאילו, אוקיי, אם אני זכיתי ואני נמצאת באושר כלכלי, איזה יופי, כי אני יכולה, לאן אני יכולה לנווט את זה? לאן אני יכולה להעניק את זה? למי אני יכולה לתרום את זה? למי אני יכולה לעשות? אני יכולתי לעשות ככה וככה, מה קורה לאלה שלא? אמא שלי יכולה להיות מטופלת על ידי, אבל מה קורה לניצולי השואה שלא? אני יכולתי לעבוד הפריות באופן אישי, אבל מה קורה לנשים שרוצות לעבור הפריות ואין להם את הכסף? וניתבתי את הדברים שלי, אהבת ארץ ישראל, שגדלתי ברמת דוד בחיל האוויר, אבא שלי בא עם אלטלנה לארץ, איבד את כל המשפחה שלו באושוויץ, הגיע ישר לפיקוד צפון, ומשם עזר ויצמן לקח אותו לרמת דוד, ועד יום מותו, אבא שלי היה כחייל הוותיק ביותר בצהל, בדרגה אישית של סגן אלוף, ואמר לי תמיד, לאלה, הוא מאוד רצה להיקבר בבית קברות צבאי, mm-hmm. כי זה היה בדיוק שם, מימינו 18, משמאלו 19, כי תמיד דורות שלמים של חיילים עברו דרכו, ותמיד הם היו באותו גיל. ותמיד הזיקה שלו הוא דור הנפילים של החיל, mm-hmm. ותמיד הייתי לאלה של חיל האוויר, כי שאימא הייתה חולה ושאימא לא תפקדה, אז תמיד אבא היה לוקח אותי לבסיס, והיה לי נורא כיף בין הטייסים ובין הזה, וזה עד יום אותו. זאת אומרת, כל האהבה שלי לארץ ישראל, החיבור שלי,
אבל כל זה בא לידי ביטוי בתוכנית?
לגמרי. השואה, okay. חיל האוויר, שאני לא יכולה לגור בשום מדינה חוץ מבארץ ישראל, הזוגיות בשלט רחוק עם צחי, שצחי כן נשאר לגור רחוק, כי זה היה עסקים שלו לפני. הבחירה שלי בזוגיות, לבחור להתחתן עם אלמן, עם שתי ילדות, כי החלק הטיפולי שלי, בנפש שלי, כנראה שוב פרץ החוצה שהכרתי את צחי וראיתי אותו אלמן עם שתי ילדות. הטיפולי שלי מאימא עבר, העברתי. הפגישות שלי עם צחי, הקשר שלי עם צחי, איך אני מגדלת ילדים.
צחי הוא הזוגיות הראשונה שלך עם השני הילדים הבוגרים שלך?
מצחי.
אוקיי.
יש לי ארבעה ילדים עם צחי.
אוקיי.
כל הילדים הם ממני, כאילו מצחי, וזכיתי לעוד שתי בנות שבאו
אוקיי,
במתנה.
לפנייך, כן.
איתו. כי הוא התלמן. אז כל הסיפור, כל החיים שלי, כל פרק, אני עמדתי על זה. זה לא משנה שהיו את הזיקוקים של האושר הזה, אבל המשפחה, כמה שזה חשוב לי, אתה, השמחת חיים. ורציתי, ואני חוזרת למשפט הזה של פאנלי, ואז אמרתי, אז נוצר המשפט פאנלי, ואז אמרו, בטח פאנלה, מה רע? גר בהרצליה פיתוח, היא נשואה, לא חסר שום דבר, מצב כלכלי בסדר, מה זה הפאנלי? והבנתי והבאתי שהפאנלי בעצם זה המודה אני שלי, שכל החיים מרזיק אותי. שקמתי בבוקר ואמרתי, כמו שאנשים אומרים, מודה אני לפניך שהחזרת את נשמתי, ובאתי, פאנלי, שואו טיים.
כן.
קם עם חיוך, וזה מה שהוביל אותי. כי כל אחד יש לו את הפקלה שלו ואת הזה שלו.
אבל מה לאה עושה בבקרים שלא פאנלה? ושהיא קמה, וזה הרי אנחנו יודעים, אנחנו רואים היום אנשים שכביכול נולדו עם כפית של זהב בפה, והם נראים מעולה, והם מפורסמים, והם שמים את חייהם במכון לגמילה. נכון? זה לא ערובה לזה שכשיש לך את התנאים כביכול,
הבדידות.
זה, ולעומת זאת, אתה יכול לראות אנשים מאושרים מאוד, שבצניעות מאוד גדולה.
זה אני תמיד אמרת, את צודקת.
בואי עכשיו מאזינים לנו חבר'ה בכל הגילאים, צעירים, בוגרים, ולא פן להם. איזה עצה את יכולה לתת להם? כי גם אני יודעת, אני מכירה אותך, לאה. אנחנו מתמודדים עם דברים גם מורכבים.
לגמרי. קודם כל, אני חושבת שבאמת, על הקום בבוקר הזה, שאת קמה בבוקר, יום אחד בבוקר מבואז, ביום אחד את באה ולא במצב רוח, ואיך את יוצאת מזה? זה באמת להבין שזה בידיים שלנו, ולנסות, לנסות, לנסות. אנחנו מעצמנו להביא את עצמנו לשנות את המצב. עכשיו, זה לא סיסמאות וזה לא קלישה, שאני קמה בבוקר, ואני כמו שעכשיו, ואני קמה בבוקר בבסה, באיזושהי מועקה שנמצאת, אני באמת קמה, אני עושה לי מפסיכולוגיה, אני לא אגיד מדיטציה, בגלל שאני, שאת מבינה אותי, כי אנחנו באות מעולם של, תגידי ספורט, או תגידי חיבור של גוף ונפש, או דברים כאלה, אני קמה ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אני נוטלתי, אני קמה, אני מתלבשת, ואני יוצאת להליכה עם עצמי, אם זה לחוף הים, או אם זה בשכונה, פשוט ומדברת על עצמי. רוב הזמן שאני הולכת ברגל, או שאני הולכת, או שאני רצה ומשלבת, זה עם עצמי. אני למדתי כבר, לאור הניסיון, שהקביעה עם החברה, או לעשות עם החברה או לא חברה, לא מתאימה לי. Okay. קודם כל, לא, היא לא קמה עם אותו מצב רוח שלי, היא לא בקצב שלי, הזמן שלה לא מתאים, ושום דבר באותו רגע לא יעכב אותי. כי אני חייבת לפתור את הבעיה שלי הרגע, ואני לא יכולה לצרף איתי מישהו שירגיש את אותו דבר.
מאוד מבינה אותך.
עכשיו, יש הרבה אנשים...
אז את אומרת, קודם כל להכיר במצב לזהות, רוח.
לזהות.
דבר שני, להבין שזה בידיים שלנו.
ואני קמה. אז יש כאלה שתופסים סיגריה, או קפה עם סיגריה, או תופסות איזו... אני פשוט קמה, שוטפת את הפנים, שעה קוקו, לובשת נעלים, ואומרת, I'm gonna fight it. אני אלחם בזה, כי אין לי את הפריבילגיה להישבר. היום אנחנו, עם אמאות, או נשים, או במצב שאנחנו נמצאות, להישבר, זה באיזושהי פריבילגיה. שכאלה שילכו, יישארו במיטה, ישימו את השמיכה מעל, ייקחו כדורים, ואנחנו יודעים שהיום באמת המצב של הקורונה הוא איך את מתמודדת עם זה? Mm-hmm. לא. אני אומרת, אף אחד לא ינצח אותי, גם לא, לא המועקה הזאת. אין, אני עובדת על עצמי. זה משהו וזה הוכיח את עצמי זה... לגביי.
אני מסכימה לגמרי. אבל... אז לפעמים זה לא להישבר, זה אולי קצת כמו בהנחה שאנחנו לא רובוטים, אנחנו לא מכונות, ובניגוד למכונה שמתחברת לחשמל ונטענת, אנחנו צריכים להיטען מכל מיני דברים, וגם לפעמים לאפשר לעצמנו את המקום השפוף הזה, כדי להתרומם מחוזקים. זה לא שאם אני לא אעשה את זה, אז זה שחור לבן ועכשיו אני אשבר. אפשר כאילו... לתת מקום גם למקומות האלה.
לגמרי, ולשחרר, okay. כי זה מצב של שחרור, ללכת ברגל שעובד אצלי, אני לא עושה את זה לשם הספורט, אני עושה את זה לשם אני עם עצמי, לנשום את העמוק הזה, לזהות את הדברים, וזה הצליח לי, כי כל פעם שאני חוזרת מה-20 דקות או מהחצי שעה, mm-hmm. או מאיזשהו מקום, זה עוזר לי. לפעמים שזה לא יוצא, או שמזג אוויר, או שלא ניתן, אני גם אשים מוזיקה בבית, אני אקום בבוקר, ואני אשים איזשהו פלייליסט מטורף, ואני אעשה ג'יין פונדה, let's get physical. את יודעת, ואני לפעמים אתחפש עם עצמי. אני ממציאה את עצמי בבקרים, לפעמים לדברים, שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אבל קודם כל, אני מזהה את זה עם עצמי. זאת אומרת, אני לא מתקשרת לחברה, ואני אומרת לה, תקשיבי, מאמי, מה קורה? קמתי בבסה, ואני לא יודעת איך אני פותרת את זה. אני עם עצמי. Okay. אני אומרת, את עם עצמך, או אתה עם עצמך, או אתם עם עצמכם, תעשו בשביל עצמכם. זה הטיפ. Okay. החבר טלפוני פה אצלי, לא עבד לי.
אז זה עבורך עובד. אני ראיתי בתקופת הקורונה, ששאלתי אותך לגבי הפילאטס, אז הסטודיו נסגר, ואז באיזשהו שלב ראיתי אותך, פשוט מעלה סרטונים של ספורט, מהחצר אצלך בבית, הרבה פעמים אביזרים, בלי אביזרים. עד כמה זה בא לך באופן טבעי? ואולי זה היה קשה, אבל הבנת שזה צורך השעה, וכדאי לאמץ גם את הכלי הזה, כדי להמשיך ולהיות במגע עם הלקוחות.
זה קודם כל. קודם כל, האנשים שבאים להתעמל איתך או אצלך, את מבחינתם, חוץ משמדריכת כושר, ואת יודעת את זה, את קודם כל, את העזרה שלהם, את הפסיכולוגית שלהם, את הנשמה שלהם. דווקא בתקופה עכשיו, אנשים זקוקים לקול שלך, לדיבור שלך, למבט שלך.
אבל זה היה לך קשה?
וזה היה לי לקום בבוקר, והבנתי, תקשיבי, הם צריכות אותי, הם צריכים אותי. עכשיו אנחנו בבית.
אבל השאלה אם את גם לא היית צריכה את זה.
לעצמי הייתי צריכה, קודם כל לעצמי. אבל אני התחלתי בתחילת השיחה שלך, מיכלי, שאת שאלת אותי מי אני כאילו, מה לאה? אני אימא, אבל לפני שאני אימא, אני לאה בשביל לאה. אוקיי. מיכל בשביל מיכל. כולם, קודם כל, אנחנו בשביל עצמנו. בדיוק. וכמו שאני אמרתי את זה בכתבה האחרונה שאמרתי בזמנים, אומרים לי, מה, שסמדר בא והרינה אותי בזמנים, עכשיו, ממש לפני שבוע, אמרתי שקמה בבוקר, מסתכלת במראה ואומרת, "Hi, nice to meet you. I'm Leah." וקומי, תתפרי, תסיד קוקו ותציע. אז אני הרגשתי שאני זקוקה. אמרתי, "אוקיי, הם בבית." אז יש אורז בבית, יש פסטה בבית, יש בקבוקים בעיים מינרלים. אני מזמן אמרתי שאנשים אומרים לי, "כן, יש לה כסף ללכת להולמפלס, יש כסף ללכת למכון כושר." את לא צריכה. בגינה הציבורית ובבית שלך, בקבוקי מים מינרלים, את גרה בקומה רביעית, תעלי למעלה ותרדי למטה, כפי שאת יודעת, ותדלגי גם ברוורס. ואם לא, בזהירות. ואם לא, אז תבואי, ויש לך כיסא בבית, ויש נדנדה, ויש ספסל בגינה, את יכולה. ואז אני, אמרתי, אני יוצרת קודם כל בשביל עצמי. ואם זה קודם כל בשביל עצמי, ואת יכולה להפיץ את ההשראה ואת הכוח לאחרים, אז עשיתי עם נער טואלט, ועם הגבונים, ועם מים מינרלים, ועם קופסאות שימורים, ועם זה, בתכלס, אין תירוצים לכלום. כן. שאת רוצה להיות בכושר, את יכולה גם לדלג, ואת יכולה לעלות בדרגות, ואת יכולה להתנועה באמצע הרחוב, לעשות מתיחה, ואת יכולה עם תמרורים, ואת יכולה...
אבל אנשים יגידו, ואנשים אמרו גם בתקופה האחרונה, מה בער ללאה עכשיו, בתקופה הזאת, לעשות חתונה כזאת נוצצת, ולהתלבש כשלאנשים עכשיו אין עבודה? אני בכוונה אומרת את הדברים בשם אומרם, את יודעת מה אני חושבת.
נהדר.
ואת... בפן שלך ובחגיגה שלך, ולא גזלת מאף אחד שום דבר, ומקבלת את הכיתונות של הביקורת, כשאני ראיתי בסרטון כמה התרגשת ובכית.
לגמרי.
איך הדיסוננס הזה מתפגש? זאת אומרת, כן, בחרתי לעשות ולשתף, ואת מקבלת את כל הלא פחות מנעצה.
ממש
מה
כך.
זה עושה לך?
קודם כל?
היית בשוק, ציפית לזה?
קודם כל, אני לא הייתי בשוק. אני מקבלת, כמו שקיבלתי את הביקורות על, על דברים אחרים, אבל אני רוצה להגיד לך, אני מזמן אטמתי את עצמי ממה יגידו. יגידו. אז אמרו, מה לי עושה טוב? קודם כל, נקבעו חתונות מראש. הייתה לי בר מצווה. ואני לא דוחה קודם כל. עוד הבר מצווה יכולתי לחגוג. אחרי זה, הילדים החליטו להתחתן. הילדים לא נמצאים בארץ, לא גרים בארץ, שני הבוגרים שלי, והם החליטו להתחתן. אני לא דוחה. אז במקום חתונה, של 400 איש, או 300 איש, או כמה שהם תכננו. איזה כיף שאני יכולה רק 20-30 איש. זה היה לי, זה כל כך, אין, את יודעת איזה כיף זה שאת לא צריכה להזמין כל כך הרבה אנשים, זה יכעס, גם ככה יכעסו. שאת יודעת לי שזה הולך להיות עם 30 איש, בגינה אצלי בבית, בבית שלי, שזה היה חלום שלי לחתן את הילדים שלי בבית שלי, שזה לא היה קורה אם זה לא הייתה תקופת הקורונה. 30 איש מדויקים, מי שמכיר את הילדים שלי, מי שמכיר אותי, מי שקרובים.
נכון, היה גם אירועים מקדימים.
קטנים. שהכל היה אבל בבית, בבית שלי, בבית שלי, בבית, בבית. וזה לא משנה אם היה לי בית אם הייתה לי דירה, או שבבית שלי. זה לא משנה. אני החלטתי שאני מחתנת, הילדים החליטו שהם מתחתנים, ותקופת הקורונה הביאה לי את כל הילדים ואת הבעל הביתה. הרי בשבילי הייתה לתכנן חתונה, הוא יבוא מאמריקה, הוא יבוא מברלין, הוא יבוא מגרמניה, כולם בבית. אז אם כולם בבית, אז לא רק שאני מחתנת אותם, אני גם מתחתנת, מגשימה את החלום שלי, שזה אף פעם לא מאוחר מדי להגשים חלום. אז מה שאני
אומרת... ועושה את החידוש נדרים שלך.
ועושה חידוש נדרים, כי חלמתי תמיד להתחתן. כי חלמתי להתחתן בתור קלה, וזה היה שבעלי אמר לי, השנה אנחנו עושים את זה, בתשיעי לתשיעי, ואנחנו עושים את זה. זאת אומרת שהקורונה לא תנצח אותנו, הזמן לא ינצח אותנו, הכלים בידיים שלנו...
ואני מזכירה שאת בוחרת לשתף, הרי יכולת גם לא לשתף, לא לשתף.
ולשתף
כי אני... ואף אחד לא היה יודע, מלבד ה-20 אנשים.
לגמרי, ואני רוצה עוד פעם לחזור ולהגיד, אני גרה, ברוך השם, ואני אומרת במצב כלכלי שהוא טוב. אבל אני שוב חוזרת ואני אומרת, שהמצב הכלכלי והאושר בעין לא מביאים את האושר באלף, וזה נשמע נורא כזה משפט טוב, היא מדברת כי יש לה. אני רוצה לחזור ולומר, כמה אירועים בחיים שלי, וגם את, מיכלי, ואני אומרת לך, אינו, שאנשים שלא הייתה להם בעיה כלכלית, ולא הייתה להם בעיה לזכור שדות ואולמות והכל, והשמחה, ואת רואה לפעמים ילדי אנשים יושבים עם השנדלירים באוזניים בזה, ויושבים ואין שמחה. ולפעמים את הולכת לאיזו שכונה, ואת רואה, אנשים עושים בחצר ביתם, ועושים תרבוקות ועולים ועושים עם הזה, ויש שמחה. השמחה זה איך שאת מייצרת אותה. ומה את עושה אותך שמחה? אושר, לפעמים לא בעצם, ואני מדברת על זה, ואני בשיח של נשים כל הזמן, אז מה...
אבל איפה בכל זאת כואב? כי תראי, גם אנחנו רגילים היום לביקורת. אבל אני חושבת, יודע, תמיד שאני מקליטה את, את הפודקאסט, אני חושבת על המאזינים, ואני יודעת שכשאנחנו מציגים איזושהי פסדה, הכל קל, אני טפלון, זה לא נוגע. מאוד מאוד קשה למי שנמצא בצד השני ומרגיש אחרת, איפה נקודות החיבור? מה, אף פעם לא קשה לה? קמה בבוקר, מחליטה בעצמה, עושה מה שהיא רוצה, מצפצפת על מה שאומרים. ואני, איפה המקומות שאת אומרת, כן, כן כואב לי וכן קשה, והיה לי קשה שלא הצלחתי ללדת, ועשיתי את כל הטיפולים, והנה בסופו של דבר יש. כי בכל זאת, אני יכולה להגיד ש... אני מאוד נהנית ממה שאני עושה. אבל חלק בתוכי גורם לי הנאה, עצם ההבנה שאולי זה יעזור למישהו שישמע אותי. ואני יודעת שככל שאני מציגה פסדה שאני ואפסי וקל לי וזה וזה וזה, מאוד מאוד קשה להגיע לאנשים.
לגמרי. לכן, בכל ההרצאות שאני עושה, והמוד לנשים אני מספרת את הסיפור האישי שלי. הסיפור האישי שלי, שההתמודדות, אוקיי? התמודדות עם מחלה של אימא, עם מצב שהייתי צריכה לצמוח, להצמיח את עצמי בידי עצמי. לא הייתה לי, או כמו אני אומרת, הפריבילגיה להישבר.
את יכולה לתת לי דוגמה ולכן, ספציפית של
ברור,
קושי?
ברור, ברור. קודם כל ההפריות. אם אנחנו רוצים ללכת ההפריות.
באיזה גיל זה היה?
שמונה הפריות, שאני החלטתי שאני רוצה להביא עוד. והיו לי, ואז אנשים...
בעצם יש שני ילדים, שני בריאים, ילדים, גדולים, ובאיזה גיל את מתעוררת ואת אומרת אני רוצה
לא,
עוד?
לא התעוררתי, לי הייתה בעיה. עם בלוטת התריס, בחינה אישית. בלוטת התריס, הרופא תמיד אמר לי, לאה, תשמעי, יש בעיה של פוריות, ואת יודעת, ויכול להיות שזה יבוא מאוד מאוד מהר.
בת כמה היית שילדת את הבחורים?
33 ו-36.
אוקיי.
הייתי אימא, ילדתי די מאוחר. ואז הייתה לי איזושהי בעיה. בגיל 40, שאיבדתי את אבא, אני ידעתי מאוד שהחלל, החור הגדול, כי החיוכים והאופטימיות שאהבתי מאוד מאבא, ייווצר איזשהו חור מאוד מאוד מאוד, חלל מאוד גדול אצלי בנפש. ורק ילד, עוד הריון, יביא לי את האושר הזה וימלא אותי. ימלא אותי. לא, דבר לי, לא מכונית חדשה, ולא ילום חדש, ולא בית חדש, ולא עסק חדש. שום דבר. משהו שיבוא ממני. משהו שאני אצור אותו.
וצחי היה שותף לזה?
צחי יבין... אני רוצה באמת להגיד, אני אומרת לי, שבני זוג, הבני זוג שלנו, כי אנחנו לא נשים רגילות, מיכל, את יודעת, ובאמת אני חושבת שהזרימה הזאת והחיבוק של הבני זוג שלנו, בכל השגעונות שלי לאורך החיים, החיבוק הזה של החברות, תמיד אני אומרת, קודם כל תהיו חברים טובים, אחרי זה תהפכו להיות זוג, כי ההבנה הזאת והפרגון שהוא לא מובן מאליו, הוא הבין שזה מה שאני רוצה. וביקשתי, ואני אמרתי לו, בבקשה, תזרום איתי.
אגב, זה לשני הצדדים, כי אני יודעת כמה את מפרגנת לצחי ותומכת. זאת אומרת, אני אומרת, לקבל תמיכה, תן תמיכה.
לגמרי, לגמרי. ולכן אני באתי ואני אומרת לו, תקשיב, זה, לאה, יש לנו שני ילדים בריאים. למה את הולכת למסע הזה? אמרתי לו, בוא נלך לרופא. וקודם כל, מבחינה פיזית, בוא נשאל אם אני יכולה לעבור את זה, אם אני יכולה לעבור...
וזה גיל 40, לא כל, שעל פניו
לא זה 40, בסדר. כן, כן, אבל לא כל אישה יכולה לעבור, אבל בוא נעשה בדיקות רפואיות, הרי אנחנו לא בעמוק, יש כבר ילדים בבית. נראה אם הגוף, גוף מתוחזק, אני עושה פילאטיס, אני עושה הליכות, גם הגוף שלנו, את יודעת, גם איך אומרים, גוף כן. בריא בנפש, כאילו לראות איך. כשהתחלתי את ה... ידעתי שאני יכולה לעבור את זה, אבל מה לעשות, זה לא הולך כל כך בקלות, והיו נקודות שבירה.
ואז התחלתי טיפולי הפריה?
ואז התחלתי ברגיל, וראיתי שלא, ואז עברנו להפריה. הניסיונות של טיפולי הפריה, הלחץ הזה, הטלפון הזה שאת צריכה להתקשר למעבדה ולשאול אם זה חיובי או לא חיובי, ואת מתקשרת וכולך רועדת, ואת מתקשרת ואת אומרת למעבדה, תלחצו שתיים. ואז את מגיעה לשתיים, ואז את נותנת את המספר בדיקה שלך, ואז שחוזרים אלייך, ואז אומרים לך שלילי, ואחרי זה עוד פעם שלילי, ועוד פעם...
למה השלילי? יש שאיבת ביציות, עושים את ההפריה בחוץ?
קודם כל, יש את השאיבה.
נכון.
ויש את הסיפור. עכשיו, אני למזלי...
חיובי או שלילי זה למה?
אני למזלי, למזלי ולמזלי ולמזלי, עשיתי עוד פעם את השאיבה אחרי ההיריון השני שלי. ברגע שהרופא אמר לי שכנראה תהיה לי בעיה שבלוטת התריס תשפיע על השחלות. וזו הייתה הצלה. ולכן גם בזה, בתוכנית שלי במאושרות, אמרתי בבקשה למדינה, שיעזרו לנשים לעשות הקפאת ביציות. שזה לא היה כל כך מודרני.
אבל את הקפאת ביציות לא מופרות?
לא.
אוקיי, ביציות...
הקפאתי אז. ואז התחיל את התהליך הזה עם כל הסיפור, ולא הצליח, ולא הצליח, ולא הצליח, ולא הצליח, ולא הצליח, ולא הצליח. כל הקושי הזה לחזק את הגוף, כי מחדירים לך כל מיני. עכשיו, אנחנו קשה. בתור נשים שעובדות עם הגוף שלנו, ונשים שזה, זה עוד פעם, אז הגוף לא מקבל, והגוף כן מקבל, והאכזבות האלה, וכן לעשות ולא לעשות, עד שבפעם האחרונה את אומרת, אוקיי, זהו, זה הניסיון האחרון שלך, ואת עד, זה עד ואלוהים, והתפילות שלך, ואת נוסעת לקבל ברכה מהרב הזה, וברכה מהרב הזה, ואת בעצם את מתפללת, ואת אומרת, אוקיי, בבקשה לקבל את זה, ואז הבשורה נהדרת, ברוך השם, שזה בסדר, ואז איך זה בסדר, ואז לא מאחד, פתאום אומרים לך שזה שניים, ואז את צריכה ללכת לבעלך ולהגיד לו זה שניים, זה לא אחד, ואז את צריכה לעבור את כל התשעה חודשים בהסתכלות, ואז כל השלבים האלה... אני?
כן.
בוודאי שאני. אבל אני אומרת, כל השלבים האלה לא ייפול.
אז רגע, בת כמה היית בהיריון של התאומים?
ילדתי בגיל 48 וחצי, 49.
וואו.
דבר הכי טוב, אני חושבת שעד היום שאני מסתכלת, מיכל, ואני אומרת, אם יש איזושהי בסה שיש לי בגיל 62, אוטוטו נושקת ל-63,
מדהים.
זה שאני לא יכולה ללדת עוד פעם. יש איזה משהו באהבה שלי להיריון.
נהנית מהתקופה הזאת.
מאוד, עד היום. אני הסתובבתי בכל מקום, בחוף הים, רק ליטפתי את הבטן, ורק הייתי, ואני זוכרת כמה פעמים שהייתי במקומות, והייתי רואה אותה חולפת בריצה שלך כזה בבוקר, את יודעת, וראיתי רואה, ואני עם עצמי, ולא צריכה אף אחד, רק מלטפת את הבטן.
וזה היה גידול ילדים שונה מהילדים הבוגרים.
זה משהו שהוא נהדר. אני רוצה להגיד לכם, ובאמת, יכול להיות שאומרים לי, אולי זה גידול בגלל שזה כאילו אני עשיתי את הנכדים בעצמי. זה כאילו אומרים, סבתא אומרת, לא, אין כמו נכדים, אין כמו נכדים. אבל הגעתי לגיל שבעצם הרבה מהחברות שלי כבר היו סבתות.
נכון.
ואני רוצה להגיד לך, גם לי וגם לצחי, זה גידול ילדים בצורה אחרת. זה הנאה, זה חיבוק. אני גם הבאתי את הילדים, ואני ידעתי שאני מביאה ילדים כי אני מכונה. שאני מביאה לבית ספר, ואני מחזירה מבית הספר, ואני קמה בבוקר ועושה סנדוויצ'ים. והילדים האלה, אני יודעת שאני זאת שמגדלת אותם. כן. שזאת אומרת שכל הסדר יום שלי, אם זה בסטודיו, אני קמה, ואני מסיימת בשעה 2 שאני צריכה להביא אותם.
ליהנות לחוות את זה.
ליהנות לחוות אותם. והדברים שפספסתי, ובטח שצחי פספס,
עשיתם תיקון.
בכל מזה, תקשבי, כל החברות שלי צעירות, את יודעת, הילדים יולדות וזה, וכל החברות, את כאילו, חברות שלי היום בנות 60, עם נכדים שלהם סבתות, ואני עוד, יש לי טינאג'רס בבית.
לא, תחשבי באותה שנה. מצד אחד, אתה אימא של החתן, ומצד שני, את גם אימא של החתן בר מצווה.
כן, אבל זה כיף, זה להסתכל, וזה בדיוק החיים שלי. זה בדיוק החיים שלי, זה הזה של להמציא, זה להסתכל על ההתחדשות של החיים, לא להתעכב על דברים, לא להגיד, אוקיי, זה מאוחר מדי לעשות דברים, לא לבוא ולהגיד...
עד כמה את מתגעגעת לטלוויזיה? לטלוויזיה כמו שהיא הייתה אז.
אני...
כי זה חשיפה, וזה ביקורת, וזה, אבל מצד שני, יש בזה אולי גם איזה פאנלי.
אני רוצה להגיד לך...
מה?
שהחשיפה היום, זה נורא כיף, כי אז ניסיתי אולי באיזשהו מקום, יא, מה יגידו עליי, ואיך אני אצטייר, ואולי איך אני אהיה, והיום...
לא מעניין.
זה לא מעניין, זה עלפתי את עצמי. אני השתתפתי ב-VIP מאסטר שף.
איך היה?
ושפנו אליי, אמרתי, כאילו... מה אני, כאילו, מאסטר שף?
אבל את מבשלת.
מאמי, אני מבשלת, אני לא בן אדם של בישול איתי. אני מתקתקת.
טיק צ'אק.
טיק טק, אין לנו זמן.
אבל תמיד שאת מעלה את התמונות האלה ביום שישי עם הנרות.
זה שולחן השבת.
נכון.
זה שאני קידוש וזה, ואני, אין, אני אומרת שולחן השבת זה דבר אחד. ואת יודעת מה, אני לא חשבתי שזה יהיה כזה קל שאנשים אומרים לי. שולחן השבת הוא לא קטע שהוא קטע דתי. זה קטע של התכנסות של יום שישי בבית,
נכון,
התכנסות משפחתית, לחול. שאני, קודש לחול, בדיוק מה שאת אמרת, איך את דייקת את זה, אני אוהבת, ובאמת משפחה, פעם בשבוע אני מבקשת שכולם מסביב לשולחן, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה אחרי זה, קודם כל, בואו, נדליק נכון. נרות, נשבו לשולחן, אחרי זה תלכו לעניינים שלכם.
אז החיים במאסטר שף, למשל.
מתקשרים אליי, אני אומרת, אני רוצה להגיד, אין לי מה להביא מבית אימא. אני בטוחה שכולם, שאלתי מי, אז הם אומרים לי, זה מביא קוסקוס, וזה מביא מפרום, וזה מביא ממולאים, וזה מביא בורקס, וזה מביא תבשיל
אגב,
של אימא.
אגב, בוא נציין לאלה שדואגים, גם פה לא היו הדחות.
אין.
בדיוק.
אין הדחות.
לא היו הדחות.
בכלל, אנחנו אותנו לא מדיחים. מותק שלי, מי הם שישבו בדודת, באיך קוראים לזה, במהדורת השבט, איך קוראים לזה וזה, ויגידו כן או לא בהסתרדות. לא. אבל.
אז מה הבאת?
מה אני רוצה להגיד לך?
אל תעשי ספוילר, אבל בכל זאת משהו קטן.
לא, 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 אז אני אגיד לך מה. הראיתי לכל נשים, שיש להם איזשהו פחד מהמטבח, כי בוא נדבר על זה.
נשים וגברים, בואי,
אנחנו במאה 21. כי בוא נדבר על זה. שאת רואה את כל התוכניות האלה של מאסטר שף. זה ממזמן כבר לא תוכנית. אז אוקיי, אז יש תוכניות כאלה. עכשיו, הטלוויזיה מוצפת בבשלנים ובשלניות עכשיו בתקופת הקורונה, שאת מרגישה אולי איזשהו...
שמתי שמן זרעי הנבדים מזעפרן.
ובדיוק את מרגישה כאילו קצת גילטי פילינג, שאת לא מבשלת, או שאת לא זה. ואני אמרתי לעצמי, לא. אני לא מביאה מבית אימא, בבית אבא, פחות היה אצלי הבישול בבית, ואני אביא איזה פירה חיוור עכשיו, מצ'כיה, סלובקיה, וזה פירה כזה, אני לא זה. אני מביאה את לאה, את
אז מה הבאת?
את יערות הכרמל, את אהבת ארץ ישראל שלי. וטיק טק, שאיך ב-20 דקות, מיכלי, את יכולה לעשות אוכל נהדר. בלי הרבה עניינים. סלט בריא ונהדר, שאני קוראת לו סלט לאה, שכולם אומרים לי, באים אליי וכולם עושים סלט לאה, שהוא כלום, שאין לי זמן ב-50 דקות. חסה, חזה אוף, קצת קינוע, טחינה גולמית, הסלט הכי טוב שיש. עכשיו, מה, כמה זמן זה לקח? לא לעשות נהדר. עניין מעניין. ברוך השם, הילדים אוכלים, הילדים סוואים, הילדים הכל בסדר, ולא לעשות עניין. אז אמרתי להם, אם אתם מסכימים שאני אביאה אותי, 72 דקות, אין לי מה לעשות עם זה, אבל אני אביא את עצמי.
הסכימו.
איך שאני?
והבאת את הצבע שהיה חסר. אז לאה, אני מאחלת לך עוד הרבה, הרבה הפתעות והתחדשות, ולהיות... וכן, ולהמציא את עצמך, להמציא את עצמך מחדש, ולהמשיך ולהתפתח... המון המון תודה שפינית מהזמן ובאת.
אני מודה לך מאוד, ואני חושבת שגם את, ואני חייבת לדבר גם עלייך, כי אני מכירה אותך, ולעשות את זה, אני חושבת שלמי שיש את זה, וזה כן להעיר ולתת השראה לנשים, שצריכות כן שאנחנו נחזיק להם, אפילו בצורה כמו שאנחנו עושים עכשיו את היד, ולהגיד כן תעיזו, וכן תעשו, וכן תתחדשו בחיים שלכם. וזה לא אומר, אם לא עשיתם עד עכשיו, שאתם לא יכולות להתחיל מעכשיו. ולמדתי ממך הרבה, כן, תקשיבי, יש הרבה תודה. בהסתכלות שלך, במה שאת כותבת, ובמה שאת מצייגת, ואני חושבת שכל אישה תורמת, תורמת לעוד אישה. זאת אומרת, בחיבוק שלה, בהערה שלה, במילה הטובה שלה, ובהכוונה שלה, ובבחירה לשתף.
אני אומרת, בבחירה לשתף.
וגם כי... לשתף את ה... כמו שאת אומרת, גם את הכישלונות, אם... זה לא כישלון בעצם. ואנחנו לא יכולות להיות טובות בהכל.
את יודעת, לפעמים אנשים אומרים, יו, ובאמת, ועזרת, אני חייבת להגיד שאני לא קמה בבוקר, ואני אומרת, אוקיי, איך אני עוזרת? יש בקרים שאני... אני בכזה מס, שאני אומרת, למי בכלל אני יכולה לעזור, אבל אני סתם משתפת, ולפעמים עצם השיתוף ברמה האותנטית, בול. ואני אומרת, וכולם, בול. כולם יכולים כל הזמן מהמקום הזה, כי באמת אני עושה, את מה שאני עושה, אני עושה כי אני אוהבת, כמו שאמרת, לעצמי. לא, לא חושבת שצריך עוד אנשים שיעזרו, יש מספיק יועצים וספרים, בול. אני עושה כלי זה עושה.
אבל זה רואים את זה, ואת יודעת, המשפט שמנצח, זה בסדר לא להיות בסדר.
בדיוק.
וזה לקח כן. לי המון שנים להפנים שזה בסדר לא להיות בסדר. נכון. אנחנו כולנו קורצנו מאותו דבר, כולנו הולכים נכון. לאותו כיוון, ובאמת להסתכל ולראות, אז לא היינו בסדר היום, אז מה?
נכון.
וזה ייתן לנו את הכוח לאבא.
אז מה, שבוע ראיינתי מישהו, אמר לי, בעל השולחן שלי בקליניקה כתוב, אז מה? והמון פעמים כשהפציינט מדבר, אז אני אומר לו,
אבל זה כל כך נורא, אז מה?
נכון. טוב, כמו שאמרתי, יכולנו לדבר שעות. תודה, תודה, יקירה.
תודה לך, תודה, מיכלי, תודה.
האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם, ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם. תודה.